טוב, שלום לכולם. אנחנו הגענו לאשר קידשנו במצוותיו וציוונו. נכון? לכאן הגענו? כך אני זוכר. אם כן, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. אם כן, היום נתמקד באשר קידשנו במצוותיו. אם כן, הקדוש ברוך הוא קידש אותנו על ידי מצוותיו. אשר קידשנו במצוותיו, הכוונה על ידי מצוותיו. זאת אומרת, רק המצוות בעצם מסוגלות לגלות את הקדושה האלוקית דרכנו. לולא המצוות, לא היינו מסוגלים להתקדש, להיות קדושים. למה? מה יש במצוות אשר קידשנו במצוותיו וציוונו? וכי אם לא היו מצוות, לא היינו מסוגלים להתקדש? אז בסוגיה הזאת כאן הרב עוסק. עכשיו כאן הרב פותח, הייתי אומר, סוגיה שלמה, שיש הרבה מה להעמיק בה ולהעריך בה, היא חשובה מאוד לדור שלנו. בואו נקרא טיפה. הקדושה של ההתמסרות אל העניין הרוחני הטהור במלוא טהרתו, בתוכן מסולק מכל אחירות וזוהם רצוני מושפל, אי אפשר לה להיגלות בשום הופעה שבעולם, אפילו הרוחנית שברוחנית לפי מובנם של בני אדם וכל יציר נברא. מדוע? כי ההגבלה היצורית והמועקה החומרית היא קוצצת את כנפי הרוח באופן שלא יוכל להתנשא במרום עוז קודשו. ואם הייתי אומר, אולי יש פתרון שלישי, השכל. גם השכל האנושי ותוצאותיו מעורבים בהם חלקים אפרוריים של נטיות טבעיות נשפלות, שהן עושות את רישומן על ההסתעפות ההשכלית, עד שלא תוכל להיות כבר דועה במלוא החופש בשפרירי מרומי הקודש הטהור. טוב, בואו נתחיל קצת להבין מה כתוב פה. הקדושה של ההתמסרות אל העניין הרוחני הטהור במלוא טהרתו. הקדוש ברוך הוא נקרא קדוש, האל הקדוש, המלך הקדוש, אתה קדוש ושמך קדוש. יפה. עכשיו, הקדושה הזאת, הייתי אומר את זה במילים קצת אחרות, הקדושה האלוקית הזאת זה בעצם התוכן של האמת האלוקית, של הטוב האלוקי, בצורה השלמה והמדויקת ביותר. יפה. עכשיו, כשאנחנו אמורים להיות קדושים, אנחנו רוצים בעצמנו לגלות את הקדושה האלוקית הזאת. מה שכאן הרב קורא, אנחנו רוצים למסור את עצמנו לקדושה הזאת, לטהרה הזאת. השאלה איך אנחנו עושים את זה? איך האדם באשר הוא יצור מוגבל בשכלו, ברגשותיו, בחושיו וכו', איך האדם באמת יכול להגיע למצב שהוא מתמסר לגמרי אל הקדושה האלוקית השלמה והמדויקת? אומר הרב, באמת זה בלתי אפשרי. כלומר, האדם מצד עצמו, לו יצויר ציור, שהאדם מלמטה היה פונה לאלוהים מלמעלה, והיה אומר לו, ריבונו של עולם, אני פונה אליך מלמטה לפי הכלים שלי, היכולת שלי, הגבולות שלי, פונה אליך מלמטה למעלה להיות קדוש, אומר הרב, כבר נקרא שוב, אין סיכוי שהאדם הזה היה קדוש. למה? כי בעצם הבריאה נקראת אדם, קל וחומר לשאר הנבראים, אבל אפילו האדם, אפילו ישראל, עצם הבריאה נקראת אדם, יש כל כך הרבה, נקרא לזה, סטיות ביחס לקדושה, אי דיוקים ביחס לקדושה, שהאדם מצד עצמו, לולא הציווי האלוהי אשר קידשנו במצוותיו, לא יכול להגיע לקדושה. וכאן הרב מפרק למה. אז בואו נקרא את זה שוב. הקדושה של ההתמסרות אל העניין הרוחני הטהור, אדם רוצה למסור את עצמו לממד הרוחני האלוקי באופן טהור, שלם ומדויק, במלוא טהרתו, בתוכן מסולק מכל אחירות וזוהם רצוני מושפל. כל הרצונות האנושיים שיש בהם אינטרסים ויש בהם נגיעות, ויש בהם איש למויות, לו יצויר ציור שאדם באופן תיאורטי רוצה למסור את עצמו לגמרי, באופן טהור ונקי לגמרי, שלם לגמרי, מדויק לגמרי, למסור את עצמו לעניין הרוחני, ללא שום אחירות, ללא שום זוהמה, ללא שום שפלות וכו'. אומר הרב, המשפטים שעכשיו אמרנו, זה דבר בלתי אפשרי. הקדושה של ההתמסרות אל העניין הרוחני הטהור, במלוא טהרתו, בתוכן מסולק מכל החירות וזוהם רצוני מושפל, אי אפשר לה להיגלות בשום הופעה שבעולם. כל יציר נברא, אפילו האדם, אפילו האדם ישראל, לא מסוגל לגלות את הקדושה בשלמותה ובדיוקה. אפילו הרוחנית שברוחנית לפי מובנם של בני אדם וכל יציר נברא. למה? אומר הרב שתי סיבות. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם שני חסרונות, ושני החסרונות האלה לא מאפשרים לנו להופיע את הקדושה האלוהית בטהרתה. לולא וציוונו, אשר קידשנו במצוותיו. כלומר, אם בני אדם היו עושים אספת חברים, ומה שנקרא היום סיור מוחות, היו מסחרנים את, נקרא לזה, ממד הקדושה, והיו יושבים מיטב המוחות, ומבררים מהי הקדושה שהקב"ה חפץ בה, אומר הרב, אין מצב שבני אדם היו מגיעים לשלמות הקדושה ולדיוק של הקדושה הרצויה. למה לא? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם שני חסרונות. א', כי ההגבלה היצורית, ב', והמועקה החומרית. כבר נסביר, שתי אלה, או שני אלה, היא קוצצת את כנפי הרוח באופן שלא יוכל להתנסה במרום עוד קודשו. ההגבלה היצורית, קודם כל, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, לא במדרגת הבורא. הרב קוק אומר באורות הקודש, שמתי נבראה מידת הכעס? מתי הקדוש ברוך הוא ברא את מידת הכעס בעולם? אומר הרב, הקדוש ברוך הוא ברא את מידת הכעס מעצם זה שנברא העולם. למה? כי העולם, כשהוא נברא, הוא לא נברא במדרגת הבורא. מה זה כעס? כעס זה בעצם תגובה לפער בין רצוי למצוי. אדם מחכה לאוטובוס, אמור להגיע בשעה 2. מגיע האוטובוס ב-2 ו-10. הוא כועס. למה אתה כועס? כי בלוח כתוב 2. איך הגיע ב-2 ו-10? פער בין רצוי למצוי יכול ליצור תגובה של כעס. הבורא הוא אינסוף. הבריאה היא סופית. עצם זה שהבורא ברא בריאה שהיא לא במדרגתו, זה יצר עצמו, היא גופה, את מידת הכעס. הייתי אומר את זה כמשל, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ואת הכעס. אז מתי נברא הכעס? כשנברא העולם. על מה העולם כועס? במחאות. על זה שהוא לא במדרגת הבורא. זה נקרא הגבלה יצורית. המקובלים קראו לזה גבורת הצמצום. הצמצום הראשון שהקדוש ברוך הוא צמצם, זה שמדרגת האלוהי הנמצאת בבריאה, היא לא המדרגה האלוהית הנמצאת בבורא. הפרש עקרוני, הפרש מהותי. כי אם הבריאה הייתה מדרגת הבורא, אז היא הייתה בורא. אז זה ודאי שזה בלתי אפשרי. אז קודם כל אנחנו מוגבלים מבחינת כוחות היצירה שלנו. שם הרב קורא לזה שמידת הכעס היא בעצם תוצאה של ייצור כוח היצירה. כך הוא קורא לזה, ייצור בעין, א' צד יו רש. ייצור כוח היצירה. הקב"ה הוא עצר את כוח היצירה ואמר, עד לכאן אני יוצר, לא יותר. אל שדי שאמר לו למודי. למה לא יותר? כך החלטתי. אז מתי נברא הכעס? כשנברא העולם. שהקב"ה הוא עצר את כוח היצירה שהבריאה גילתה שלו במדרגת הבורא. כמשל. אז קודם כל, האדם הרוחני היותר עליון שיהיה בין בני אדם, האדם הזה בסופו של דבר הוא מוגבל מבחינה יצורית. ההגבלה היצורית. גבולות הגזרה שהקדוש ברוך הוא שם לכל היצורים, לכל מה שהוא יצר. ב', לא רק שהקדוש ברוך הוא ברא נברא לא במדרגת הבורא, אלא שם בנברא כוחות שהם לכאורה הפוכים מהכוח של הבורא. א', הנברא לא במדרגת הבורא. ב', הקדוש ברוך הוא שם כוחות מנוגדים לבורא המסוים הזה, המוגבל הזה שנמצא בנברא. זה נקרא המועקה החומרית. יש איזה ממד חומרי, נגיד בכותרת לא מדויקת, יש יצרים גופניים ונפשיים וכו', שהם מעיקים על הממד האלוקי שבאדם. אז יש לאדם שני חסרונות, פעמיים הקדוש ברוך הוא צמצם. א', צמצם שלא ברא את הבריאה במדרגת הבורא, ב', צמצם שלא רק שהאלוהי שבבריאה הוא לא במדרגת הבורא, על האלוהי הזה יש כל מיני מועקות, יש כל מיני מעטפות, יש כל מיני חציצות, קוראים לזה קליפות, קוראים לזה לבושים, שמעכבים את הופעת הבורא הנמצא בנברא מלהופיע. ולכן, היות והאדם גם מוגבל, הוא לא במעט הבורא, וגם החומר הוא עוד מעטפת שחוסמת אותו כדי לגלות את הבורא המסוים שבתוכו, כל זה היא קוצצת את כנפי הרוח באופן שלא יוכל להתנסה במרום עוז קודשו. אז אדם שרוצה להגיע לקדושה, יש לו שני חסמים. אם היה מתחיל מעצמו, אם היה מתחיל מההבנות שלו, מההרגשות שלו, מהחוויות שלו, מהרצונות שלו וכו', שני חסמים. חסם ראשון, אתה לא במדרגת הבורא. חסם שני, יש כוחות חומריים שמעכבים אפילו את הבורא המסוים שבקרבך. יבוא אדם ויאמר, טוב, אז יש לי אולי אופציה שלישית. מה האופציה שלישית? אולי השכל. אולי השכל של האדם הוא באופן יחסי אובייקטיבי. הוא באופן יחסי לא נגוע. הוא באופן יחסי יכול להיות מכוון לקדושה האלוהית בתהרתה. כי הגוף יש לו את האינטרסים שלו וכאן על הנפש, אבל אולי השכל, השכל הוא אובייקטיבי. אומר הרב, גם השכל האנושי ותוצאותיו מעורבים בהם חלקים אפרוריים של נטיות טבעיות נשפלות. כמו שהרמב"ם כותב, נפש האדם אחת. אז אם נפש האדם אחת, אז השכל הזה שבאדם עם כל מעלתו והאובייקטיביות שלו באופן יחסי, השכל הזה הוא חטיבה אחת, הוא חלק מאורגן אחד שנקרא אדם, ושאר הכוחות שנמצאים באדם הם מאוד נמוכים, למשל הזן המרגיש וכדומה, על זה הדרך. לכן גם השכל עם כל האובייקטיביות המסוימת שבו, הוא עדיין נגוע ומעורבים בו ומשפיעים עליו כל הממדים הנמוכים שבאדם. גם השכל האנושי ותוצאותיו מעורבים בהם חלקים אפרוריים של נטיות טבעיות נשפלות, שהן עושות את רישומן על ההסתעפות ההשכלית. הרבה פעמים האדם יכול למצוא את עצמו שבגלל כל מיני אינטרסים ונגיעות וחולשות ורפיונות, למשל גופניים ונפשיים, הוא מתחיל להמציא תיאוריות שכליות שיכול לכתוב על זה אפילו דוקטורט. הנה השכל הצרוף, האובייקטיבי, הטהור, הנקי, המדויק. רגע, אבל נפש האדם אחת. אז השכל הזה נגוע בכל מיני נגיעות נמוכות בנפש, כל מיני אינטרסים. אז גם השכל הוא לא שלם. אם כן יוצא לפי זה לכאורה, יאוש. מצד אחד הגבלה יצורית, מצד שני אם הוא הכך אומרית, מצד שלישי גם השכל עצמו הוא נגוע בכל זה. עד שלא תוכל להיות ההסתעפות ההשכלית כבר דועה במלוא החופש בשפרירי המרומי הקודש הטהור. אז מהו הממד היחידי והבלעדי שיכול להביא את האדם לקדושה? הציווי האלוהי אשר קידשנו במצוותיו. הציווי האלוהי הוא למעלה מההגבלה היצורית, הוא למעלה מהמועקה החומרית, הוא למעלה מהשכל האנושי שמושפע מכל הנטיות הנמוכות האלה. רק המצוות האלוהיות הן נובעות מאותה הספירה, אותה המדרגה, המתעלה מכל החוג המוגבל, שהוא כולל בקרבו גם את כל המון צבאות הרוח, הן בקדושיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהילה, כלומר גם הם אפילו מוגבלים. ואך התואר האלוהי המופיע על ידי קדושת המצוות, הוא מרום תארת הקדושה המקורית, הבאה מאור הקדושה העליונה, החופשית מכל מעצור של מצר, וכל מועקה של איזו הגבלה והכבדה שעבודית לכל כוח וכל חומר. אשר קידשנו במצוותיו, כלומר, בואו נגיד רגע אחרת, מצוות וקיום מצוות, זה לא אוסף פעולות טכניות שאנחנו צריכים לעשות, כי אלוהים אמר, אז עכשיו אנחנו צריכים את זה ויים בפנקס ושלא יהיו איקסים כדי שיהיה שכר ולא יהיה עונש. לא, המצוות זה בעצם התרכיז והתמצית של הקודש האלוהי, הצרוף, הטהור, הנקי, השלם, המדויק, שרק הוא ורק הוא יכול בעצם לחשוף את הממד האלוהי שבתוכנו. אשר קידשנו רק על ידי מצוותיו. דרך אגב, מכאן נחשב במסקנה, עד כמה צריך להקפיד בקיום מצוות ודקדוק המצוות. כי המצווה היא שלמות אלוהית מדויקת. זה המנגנון האלוהי לגלות את הקודש האלוקי שנמצא בישראל. ואם אנחנו, מה שנקרא, מעגלים את הפינות, מזייפים, מחפפים, אז אנחנו בעצם הכנסנו את השפלות הנמוכה שלנו לתוך המציאות האינסופית של המצוות. לכן אשר קדשנו במצוותיו, לכן הוא מקדש אותנו. הקדושה היא לא מתחילה מן האדם, אפילו לא משכלו. הקדושה מתחילה מן הבורא, מלמעלה למטה, אשר קדשנו על ידי מצוותיו. המהר"ל אומר שהמצוות זה כמו איזה מין חבל שהקדוש ברוך הוא זרק מעולם עליון ושם אותו בעולם תחתון, והחבל הזה בעצם זה כמו קרן של שמש, השמש היא שם למעלה, והקרן הזאת היא בעצם עירה, והיא כביכול מסוגלת להעלות את האדם מתוך המקור האלוהי שנקרא שמש. ככה זה הערך שנקרא מצוות. לכן הוא מקדש אותנו בעוז קבלת חיובו והוצאת גבורת מפעלו בחיינו המעשיים, אשר קידשנו במצוות ולולא קדושת המצוות הזאת, אז לא היה לנו באמת סיכוי, חס ושלום, להתקדש. נגועות.
נפגמות, למשל מצוות שבת, היא מצווה של קודש מוחלט, אבל כשאני שמרתי שבת, אז היא כבר התערבבה עם כל השפלות שלי.
זה נכון. כלומר, זה נכון שהאדם שמקיים מצוות, הוא מקיים מצוות לפי הגבולות שלו. אבל באופן יחסי, היות ובעצמות המצוות, במהות של המצווה, בתוכן שלה, באמת האלוקית שבה, בטוב האלוקית שבה, יש איזו נקיות, אז גם אם זה מתגלה דרכי בגבולות הגזרה של האישיות שלי, היכולות שלי, הכוחות שלי, ולכן כמו שאתה אומר בצדק, אני פגמתי בזה באיזושהי מידה, הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו לקיים את המצוות כפי שהן שייכות, נקרא לזה, לעולם הבא. הוא מצפה מאיתנו לקיים את המצוות כפי שהן שייכות לעולם הזה. כן, אפילו הייתי אומר את זה קצת בצורה אחרת, המשנה במסכת אבות אומרת, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וכו'. מדייק המהר"ל, יש מקומות שכתוב בלשון של קבלה, משה קיבל תורה מסיני, מקום אחד. יש מקומות שכתוב מסירה ומסרה ליהושע. יש מקומות שלא כתוב כלום, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה, עוד פעם שכנס הדולה. מה ההבדל בין קיבל, מסר לכלום? נעזוב רגע כלום, אבל מה ההבדל בין קיבל למסר? קיבל זה כלי קיבול. כלי קיבול, הכוס הזאת שהיא כלי קיבול, היא ענוותנית לגמרי, מקבלת את המים כפי שהם. משה היה הראשון והאחרון שקיבל את התורה כפי שהיא מסיני. היה צינור חלול, כלי קיבול, משה קיבל תורה מסיני. הייתי אומר את זה ככה בהתאם לשאלתך, כשמשה רבנו במחאות קיים את המצוות, הוא קיים את המצוות בטהרה מוחלטת. אבל אחרי שמשה מעביר את זה ליהושע, כבר משה השפיע על זה באיזושהי מידה. אז לא כתוב ויהושע קיבל ממשה. כתוב שמשה מוסר ליהושע. את מה משה מוסר? משה מוסר את המצוות לפי הערך שלו.
כי זה כבר
האנושי. לכן הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו לגלות את המצוות בעולם הזה לפי הערך המצוותי האלוהי הטהור, אלא לפי הערך המצוותי שאנחנו מסוגלים לגלות פה. עד לאן זה מגיע? בוא ניקח דוגמה עד לאן זה מגיע. וגם בזה כמובן זה רמות אגבי רמות. בוא ניקח דוגמה קיצונית לזה. וגם המהר"ל אומר את זה בהקדמה לתפארת ישראל. דבר תמוה מאוד. כמו שיש מצוות, שזה נקרא לזה הקודש האלוהי המתגלה בפעולות, יש תורה, לימוד תורה, שהקודש האלוהי המתגלה נגיד במחשבה. לא מדויק מה שאני אומר, אבל נגיד כרגע. יפה. אומר, שואל המהר"ל, איך יכול להיות שכשאנחנו לומדים תורה ומברכים לפני לימוד התורה על לימוד התורה הזה, מה שנקרא בברכת המצוות, איך יכול להיות שאין אף נוסח שאנחנו מברכים ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד תורה. לפי דעה אחת, אחינו אשכנזים, לעסוק בדברי תורה. לפי דעה שנייה, אחינו הספרדים, על דברי תורה. אין דעה שאומרת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, ללמוד תורה. איך זה יכול להיות? אנחנו לומדים תורה, לא תלמוד תורה. אומר המהר"ל, בדיוק מה שאתה שואל, מי ערב לי, מי ערב לנו, שמה שאנחנו לומדים, זה התורה. ואז אם היינו מבחים ללמוד תורה, אולי היינו שקרנים. אז אם ככה, אז מה שווה מה שאנחנו עושים? אז אולי אנחנו מזייפים, אולי אנחנו לא מדייקים, אולי זה בכלל לא התורה שהשם רוצה. לא. הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורת אמת, תורה מוחלטת, תורה נקייה, מושלמת, טוטלית. הוא יודע שברגע שהיא תגיע אלינו, כמו שאתה אמרת, היא תיצבע בצבע שלנו. היא תושפע מההשפעות החלקיות והמוגבלות שלנו. אז אנחנו מצווים על דברי תורה, אנחנו מצווים להתעסק בדברי תורה. מסביר הרב בעולת ריאה להתעסק מלשון עסק. כשאדם פותח עסק כלכלי, כל הכוחות שלו שם, כל הכישרונות, כל הזמן, כל המאמצים, כל הכסף, הכל שם. אז אנחנו מצווים להשקיע את כל הכוחות וכל המאמצים לעסוק בתורה. אבל האם אנחנו יכולים להגיד על עצמנו שאנחנו לומדים תורה? לא. לכן יש מי שרצה להגיד שיש בעצם שתי תורות. יש תורת השם ויש תורת האלוקים. תורת השם זה התורה הטוטלית המוחלטת, כמשל הנמצאת בשמיים. זה התורה של ריבונו של עולם. ויש תורה המתגלה פה בארץ, שהיא תורת אלוקים. שם הוויה, שם אלוקים. הוויה, הקדוש ברוך הוא מעל המציאות, אלוקים, הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות. אנחנו לא מצווים ללמוד תורת השם. אנחנו מצווים ללמוד תורת האלוקים. אבל אנחנו יודעים שהשם הוא האלוקים. שתורת השם היא מתגלה בתורת אלוקים. טוב, שנזכה לממש את אשר קידשנו במצוותיו. שר כוח רבותיי, גמר חתימה טובה, בשורות טובות.